אנחנו בשיעור בן יעקב, דף ח' עמוד ראשון, זה עמוד 15 למניינם. אומרת הגמרא, תנו רבנן למטה, שמשון בעיניו מרד. שמשון הגיבור בעיניו מרד, הכוונה, חטא בעיניו, שנאמר, ויאמר שמשון אל אביו, אותה קח לי, כי היא ישרה בעיניי. כיוון שהוא הלך אחרי עיניו, הוא ראה איזה פלסטינית אחת. אמר, פלסטינים זה עם עתיק. בתנ"ך קוראים להם פלישתים. אז לקח איזה פלסטינית אחת, היא הייתה ישרה בעיניו. לפיכך ניכרו פלישתים את עיניו. באו החזית העממית ונקרו את עיניו עם מחשימה, שנאמר, ויוחזוהו פלישתים וינקרו את עיניו. שואלת הגמרא, למה אתה אומר ככה ששמשון, הטעם שנקרו את עיניו זה מפני שהיא הייתה ישרה בעיניו? הנה, האומנם והכתיב, יש כתוב אחר שמה, ואביו ואמו לא ידעו כי מהשם היא, כי טוענה הוא מבקש מפלישתים, טוענה כמו עלילה, הוא ביקש עלילה, זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא גלגל ששמשון יואב ערביות כדי שהוא יתערבב איתם ויעשה בהם נקמות ושפטים, כמו סוכן מוסד כזה, שייכנס לתוך שם, לתוך הסמטאות, ויתערבב ויראה אותם ויתגרה בהם ויוכל לעשות בהם נקמות. אז אם כן, אתה רואה שמשמיים גלגלו את ה... את הסיבה הזאת שהוא ילך אחר עיניו. אז למה היה צריך לנקר את עיניו? למה אתה אומר שהוא חטא בעיניו? הם אמרו לו שמה, אביו ואמו, שחסר בנות ישראל כשרות, למה הלכת לקחת איזה אחת כזאת? אז אומרת, אתה צודק, שהקדוש ברוך הוא גלגל את הדבר, אבל כי אזל, כאשר הלך שמשון, מהעמי הזה מכל מקום. מכל מקום, בתר ישרות עיניו הזל, הוא הלך אחרי ישרות עיניו, זאת אומרת, יותר מדי הוא תר אחר עיניו, ולכן בזה הוא נטבע. תניה, רבי אומר, שמשון תחילת קלקולו בעזה, לפיכך לקה בעזה. כי כתוב שם בשופטים ששמשון הגיבור, עליו השלום, שמשון הוא היה צריך להיות משיח, הוא היה שופט את ישראל, הוא היה אדם מאוד גדול וצדיק. ובעניין הזה, תפסה אותו מידת הדין. הוא לקח גם אישה, גם כן היא הייתה פלישתית, גם כן אישה מתמנה. תמנה זה בדרום, איפה שיש היום ליד אילת. בדרך לאילת יש מקום קוראים לו תמנה. כנראה שזה שם או בסביבה. הוא לקח אישה משם. את האישה שהוא לקח משם, הוא גייר אותה. כמו שכותב גם רבנו הרמב״ם בהלכות מלכים. כששמשון הגיבור גייר אותה, אבל אתה יודע שהיא לא התגיירה, היא לא הייתה 100% גיורת. עוד היה לה את התומעה שהייתה בגיאותה. זאת שהוא לקח אותה בעזה, רש"י כותב דף הבא, שהוא לקח אותה בזנות, הכוונה בלי קידושין. אז הוא לקח אותה ככה, ולכן הענישו אותו בורא עולם. זה מה שכתוב פה, תחילת קלקולו בעזה. הקלקול של שמשון היה בעזה. אותה שהוא לקח בתמנת, בורא עולם לא הקפיד עליו, כי הוא גייר אותה כדת וכדין. אבל זאת היא לא. לפיכך, לקה בעזה. תחילת קלקולו בעזה, הכתיב הילך שמשון עזתה, וירא שם אישה זונה, לפיכך לקה בעזה. נכתיב, ויורידו אותו עזתה. אומרת הגמרא, והכתיב, וירד שמשון תמנתה, וירא אישה בתמנתה. אז בהתחלה הוא לקח אישה מתמנה, זה מה שאומרת הגמרא, תחילת קלקולו מיה בעזה, אבל מכל מקום, הקלקול היה בעזה, כמו שרש"י מסביר, שאת זאתי שהוא לקח מתמנה, הוא גייר אותה. וזאתי שהוא לקח בעזה, הוא לא גייר אותה, אלא כלשון רש"י, ועליה בזנות. והיא אחרי כן...
היה גלגולו של נדב ואביהו?
כן, שמשון הגיבור, רבנו ארי לא אמר נדב ואביהו, רבנו ארי אמר נדב. נכון? איך כתוב? בדן. בדן זה שמשון. חז"ל אמרו בדן זה אותיות נדב. רבנו ארי אומר בדן זה אותיות נדב. זה היה גלגולו של נדב. אבל יש ברבי שמשון מאסטרופוליה, שהוא מבחינת נצח ועוד. זהו שכתוב ששמשון לקה בשתי רגליו. פה הגמרא מוציאה את זה בלשון שפיפון.
כשהם
לא
רצו
להתחתן עם
בנות ישראל, אז...
בדיוק, זה היה תיקון. יפה. הנה, תכף נדבר על זה בלי נדר. אומרת הגמרא, ויהי אחרי כן ויהי אב אישה בנחל סורק ושמה דלילה. הוא אהב אותה. ואתם יודעים מה זה אהבה? זה מחלה נוראה, לא עליכם. אז מה קרה? טענה, רבי אומר, אלמלא נקרא שמה דלילה, אם לא היה כתוב לה בתעודת זהות שקוראים לה דלילה, ראויה הייתה שתיקרא דלילה. אנחנו היינו מצמידים לה את השם הזה דלילה. למה? דלדלה כוחו, רש"י אומר, עקרה את כוחו, כמו שידוע שכוחו היה בסערו, והיא לקחה את המכונה ועשתה לו על אפס. גילחה לו את כל השיער. דלדלה ליבו, עקרה את ליבו, דלדלה מעשיו, עקרה את מעשיו, ואז הגמרא מוכיחה. דלדלה כוחו, דכתיב היה שר כוחו מעליו. אז כתוב מפורש שכל הכוח העל טבעי שהיה לשמשון כאשר הייתה צולחת עליו רוח השם נעלם ממנו מפני שהוא היה נזיר שמשון. נזיר שמשון, כמו שהזכרנו, שיש מושג שנקרא נזיר עולם ויש נזיר שמשון. ברא במסכת נזיר דף דלת אומרת שנזיר שמשון אסור לו לגלח את השיער שלו לעולם. נזיר עולם יכול לגלח פעם בשנה כמו אבשלום. אם הוא היה רוצה, היה מכביד עליו שערו, פעם בשנה היה מגלח שערו. נזיר שמשון אסור לו לעולם לגלח את שערו. וזה גילח את שערו, השערה מעליו השכינה. אומרת הגמרא, דלדלה ליבו, דכתיב, ותרא דלילה, כי יגיד לה את כל ליבו. זאת אומרת, שאמר לה את האמת. ותכף הגמרא תדבר על העניין הזה. בהתחלה אמרה לו, תגיד לי במה הכוח שלך, הם איימו עליה. הפלסטינים האלה הרשעים, הם איימו עליה שאם היא לא תגיד לה, אם היא לא תשכנע אותו במה הכוח שלו, הם ישרפו אותה ואת בית אביה. אז היא פחדה מאוד, אז כל הזמן היא רצתה לשכנע אותו שיגיד לה במה הכוח שלו. אז כל הזמן הוא היה אומר לה דברים אחרים. פעם אמר לה, אם תקשרי אותי בחבלים של פשטן, אז אני לא יכול לעשות שום דבר. קשרה אותו, אמרה לו, פלישתים עליך שמשון, המיס אותם כמו חלווה, את החבלים של הפשטן. ואחר כך ברזלי ונחושתן, כל מיני דברים הוא אמר לה כל הזמן, היה יוצא שהוא משקר לה. עד שאמר לה שיהיה כוחו בשערו, ואז היא האמינה לו, ואז הגמרא תשאל מאיכן היא האמינה לו. אז תכף נדבר על זה. דלדלה מעשיו, אומרת הגמרא, דסתלקה שכינה ממנו. זאת אומרת, היא גרמה לו להיכשל במעשיו הטובים, ולכן הסתלקה ממנו השכינה. דכתיב, והוא לא ידע כי השם שר מעליו. אחרי שהיא גילחה אותו בראשו, אז היא קשרה אותו ולא יכול היה כבר לעשות שום דבר, הוא חשב שעדיין שכינה עמו. אז זהו, אז תמיד רואים שהאישה, הכל התחיל מהאישה, האישה חווה גם כן עשתה את הבעיות. אחר כך גם כן, נוטלות, תמיד אנשים עושות בעיות, האנשים האלה. אז גם פה היא עשתה את הצרות האלה לשמשון. ותרד דלילה כי הגיד לה את כל ליבו, אינה ידעה, מאיכן היא ידעה? והייתה בטוחה שעכשיו הוא דובר אמת, מאיכן היא ידעה? הרי יש גמרא בסנהדרין, פיתת עמוד שני, הגמרא אומרת, כך עונשו של בדאי, שאפילו הוא אומר אמת, אין מאמינים לו. אדם שכל הזמן משקר, אז גם שהוא אומר אמת לא מאמינים לו, ככה אומרת הגמרא. זה כמו המשל עם הליצן הזה שהיה להם כבשים שרואות מחוץ לעיר, כל הזמן הוא היה מפחיד את בני העיר, והיה אומר להם, זאבים באו, זאבים באו, זאבים באו. כולם היו יוצאים עם מקלות וחרבות, לא דובים ולא יער. היה מתלוצף, וככה היה עושה כל יום. פעם אחת באו באמת זאבים. וצעק והתחנן, תבואו לעזור לי, באו זאבים. אף אחד לא האמין לו, ואכלו את כל הכבשים. כך עונשו של בדאי, אפילו הוא אומר אמת, אין מאמינים לו, כבר תולים את זה שהוא שקרן פתולוגי, כמו שאומרים. אז איך היא האמינה לו? הרי הוא שיקר לה איזה 3-4 פעמים בטח, אולי יותר כי התנ"ך קיצר. אז כל כך הרבה שיקר לה, מאיפה האמינה לו? אומרת הגמרא, אמר רבי יוחנן, כגרסת עין יעקב, אמר רב, ניכרים דברי אמת. כשאדם אומר אמת, אז זה שעומד לכנגדו מרגיש בזה. זה נקרא ניכרים דברי אמת. זאת אומרת, הנשמה מרגישה מתי אדם אומר אמת, מתי אדם אינו אומר אמת. אביי אמר, אביי סובר אחרת, שוב, יכול להיות שאביי לא הספיק לו התירוץ הזה שניכרים דברי אמת, מפני כמו שאמרנו, שכך עונשו של בדאי, שאפילו אומר אמת אין מאמינים לו, זה לא מספיק, אז אומר תירוץ אחר אביי. ידעה באותו צדיק דלה מפיק שם שמיים לבטלה. ידעה שהצדיק הזה לא מוציא שם השם לבטלה, וכיוון שאמר לה כי נזיר אלוהים אני, אמרה שאתה ודאי קושתקה, אמר עכשיו ודאי אמת אמר, כיוון שהוא אמר נזיר אלוקים והוציא שם השם, הייתה בטוחה שזה האמת. עוד כתוב שמה, איך היא שאבה ממנו את האמת הזאת, והיא כי הציקה לו בדבריה כל הימים, הציקה הכוונה עשתה לו רע, צער, ותאלצהו, ותקצר נפשו למות, עד כדי כך. אומרת הגמרא, מהי ותאלצהו? איך היא אלצה אותו להגיד את האמת? הרי הוא אהב אותה מאוד. אמר רבי יצחק, דבר רבי עמה, בשעת גמר ביאה, שהוא היה חי את החיי ישות, הרי הוא היה אוהב אותה. והשפה האוניברסלית של האהבה זה המגע, אה? ככה זה. אז איש, הוא היה חי איתה, אז בשעת גמר ביאה, רש"י אומר, בשעה שזה תאוותו מרובה, בתקצה, אז זה נשמטה מתחתיו. אז היא הייתה מיד בורחת ממנו, והייתה מצערת אותו מאוד, עד שלא יגיד את האמת. אז הוא לא יכול לעמוד בזה, ולכן אמר לה. ועוד כתוב שם שמזהירים את אמא של שמשון, ואתה ישם רינה, ואל תשתי יין ושחר, ואל תאכלי כל תמה. הרי היא הייתה יהודייה, והייתה שומרת תורה ומצוות. מה פירוש שהמלאך מזהיר את אמא של שמשון, שלא תאכל כל תמה? מה החידוש? בוודאי שהיא לא הייתה אוכלת תמה, הייתה אישה צדיקה. אז מה זה אל תאכלי כל תמה? כנראה שהפסוק שאומר ואל תאכלי כל תמה, זה לא בא לפשטו, זה לא בא כפשטו, אלא בא לדרשה. אבא של שמשון, איך קראו לו? מנוח, נכון? פשוט הגמרא בחוץ סמך א', מנוח, עם הארץ היה. איך קראו לי אמא של שמשון? צללפונית. גמרא בבא בתרא, יש צדי א', גמרא אומרת אמא של שמשון, אמא של שמשון, צללפונית קראו לה. רש"י אומר שמה, בשביל מה חכמים מגלים את הדברים האלה? איך קוראו לי אמא של שמשון? מה זה חשוב? רש"י אומר להודיע לך ששום דבר לא נעלם מעיני חז"ל הקדושים. הכל ידעו. אמא של דוד המלך, גם לא כתוב בתנ"ך. אביו של דוד, ישי אבי דוד. איך קראו לי אמא של דוד? ניצבת בת עדאל. ניצבת. ככה אומרת הגמרא שמה. חכמים ידעו הכל. זה מה שכתוב בגמרא, זה לא אומר, זה מה שידעו. ידעו עוד הרבה יותר ממה שכתוב. יותר ממה שלא כתוב ידעו. אז היא, האמא הזאת של שמשון, התגלה אליה מלאך השם, ואמר לה, ואל תאכלי כל תמה. אומרת הגמרא, מה פירוש? מהי כל תמה? ותועד עשתה דברים תמאים כך לה? מה עד עכשיו היא הייתה אוכלת דברים תמאים? אמר רבי יצחק, דבר רבי עמה, דברים האסורים לנזיר. נזיר, אסור לו הרי לאכול דברים כאלה, שנזיר הרי הוא טהור, הוא אוכל בטהרה, הוא לא נטמא למתים, עניינים של טומאה, הוא נזהר מהם. אז דברים שאסורים לנזיר, אסור לאישה הזאת לאכול, כי מי שעת העיבור, היא צריכה לשמור עליו. זה נקרא נזיר שמשון. ומה זה דברים האסורים לנזיר? כמו משרת ענבים, אדם שמכניס צימוקים לתוך מים, ואחר כך המים מקבלים את הטעם, שזה גם כן אסור לנזיר לשתות. ענבים, צימוקים, חרצנים, כל הדברים האלה, יין, כל שכן, דברים שקשורים לענבים אסור לו. כתוב, ויבקע אלוהים את המכתש אשר בלחי, ויצאו ממנו מים וישת. שם כתוב ששמשון הרג 1,000 פלישתים. זה היה במדבר, בלחי החמור. כל כך התעייף, אתה יודע מה זה להרוג 1,000 איש? אתה יודע זה מעייף זה משהו על טבעי, זה כוח על טבעי. זה מעייף מאוד, לריב עם 1,000 איש ולהרוג אותם. והוא כמעט מת בצמה. ולא היה שם איזה מעיין שנברא לו, היה פיקוח נפש. אז הקדוש ברוך הוא עשה לו נס, אמר לו תוציא את השן מכתש, זה שן תוחנת מה שאומרים. יש שן חותכת, נכון? שן תוחנת זה הפנימית יותר, זה נקרא מכתש. אז אמר לו הקדוש ברוך הוא תוציא לו את השן לחמור, תוציא מהלסת שלו, מהלחי, תוציא שם את המכתש, הכוונה את ה... שן שבפנים התוחנת, איפה שיש את הסתימה לחמור, איפה שהסתימה של החור שבשן שלו, תוציא אותה, ויצא לו מים משם ככה כמו קולר, יצא לו ככה מים, שתה, ברוך השם, וניצל. אומרת הגמרא, כן, אבל למה הקדוש ברוך הוא גלגל לו לשתות מים שיוצאים מדבר כזה טמא, חמור? יכל לעשות לו נס, כמו שנעשה לרבינה בברכות נ"ח, שרבינה פעם אחת היה הולך בפתקד הערבות, וזה שם שזה מקום צייה ושממה, מקום מאוד יבש, מופיע בכמה מקומות בתלמוד, המקום הזה, ואין שם מים. פעם אחת היה הולך שמה, זה היה מורבר דה רבינה, לא רבינה, כי מורבר דה רבינה כל החיים שלו היה בתענית. רק 3 ימים בשנה הוא לא היה עושה תענית, שזה יום פורים, ימי משתה ושמחה, יום שבועות, שזה יום שניתנה בו תורה, ובערב יום הכיפורים, שיש מצווה מן התורה לאכול, היה עושה סעודה. אבל כל שאר הימים, רק בלילות היה אוכל, כל שאר הימים היה בתענית. סתם ככה, אדם מאוד צמא. אז הוא הגיע לשם, כל שכן שזה מקום צייה, וכמעט מת בצמא, היה מאוד צמא. עשה לו בורא עולם נס, נברא לו מעיין. כל פעם שהיה הולך לשם, היה מברך ברוך שעשה לי נס במקום הזה. נו, אז לא יכל הקדוש ברוך הוא לברוא לשמשון מעיין, ככה מים חיים, לשתות מים מדבר טהור. למה השמשון, הקדוש ברוך הוא זימן לו דבר כזה, שהוא צריך לשתות מים מדבר טמא? זה מה ששואלת פה הגמרא. ואשר בלחי ויצאו ממנו מים ויש, למה? אמר רבי יצחק, רבי עמה, בבית מדרשו של רבי עמה, היו אומרים תירוץ, הוא נתאבה לדבר טמא, הפלסטינית הזאת הייתה טמאה, לפיכך נתלו חייו בדבר טמא. השתבח שמו, כל מידותיו מידה כנגד מידה. כיוון שהוא רצה דבר לא טהור, אז הקדוש ברוך הוא רמז לו על ידי המים שיצאו מדבר לא טהור. כן, לפעמים חכמים מביאים לך את התירוץ בלי שאלה. אתה צריך להבין מה היה קשה להם פה. למה אמרו דרשה כזאת? היה להם קשה. למה המים יצאו מלחי של חמור? למה לא יצאו כמו בן אדם צדיק שבאמת שראוי לו שיצאו מים בדבר טהור? זה מה שמתכוונת הגמרא. עוד כתוב, ותחל רוח השם לפעמו במחנה דן. למה היא התחילה דווקא לפעם אותו, פעמו במחנה דן? אמר רבי חמה ברבי חנינה, חלה נבואתו של יעקב אבינו. אז זה ותחל, חלה נבואתו דכתיב, יהי דן נחש על הדרך. כתוב, יהי דן נחש על הדרך. וכאן כתוב, לפעמו במחנה דן, התנבא יעקב אבינו על שמשון הגיבור, שהוא ילך יושיע את עם ישראל. לפעמו, מה זה לפעמו? אמר רבי יצחק דבר רבי עמה, מלמד שהייתה רוח הקודש מקשקשת לפניו כזוג, זוג זה פעמון. אז כל פעם שהיה שומע רע של פעמון, היה מחפש, מה זה? איפה יש פה פעמון? לא רואה פעמון. היה מבין שרוח הקודש הולכת איתו, ואז היה הולך, עושה נקמות בפלישתים. אז גם היום צריך איזה מישהו כזה, שיבוא, יעשה נקמות שם בעזה. בעזרת השם יבוא. כתיב אחר לפעמו, וכתיב הטעם, שם כתוב חומש שמות פעמון, זהב ורימון. אז גם כן, עניין של פעמון, זהב ורימון, זה לפעמו, זה לשון פעמון, זה גמרא דורשת שהרוח הקודש הייתה מנגנת לו, שהעידה שהיא באה. עוד כתוב, בין צורעה או בין אשתאול, אמר רבי עשה, צורעה ואשתאול, שני הרים גדולים היו, ועקרן, שמשון ותחנן זה בזה. כתוב שרוח השם התחילה לפעם אותו בין צורעה ובין אשתאול. אז חזל דורשים שזה היה שני הרים גדולים. עקרן, שמשון ותחנן זה בזה. לקח, תפס את שתי הערים, עקר אותם ממקומם ותחן אותם אחד עם השני. זאת אומרת, לראות שהכוח שלו היה ממש כוח על טבעי, זה משהו לא רגיל היה. וכתוב שמה, והוא יחל, המלאך מודיע לאמא של שמשון, והוא יחל להושיע את ישראל מיד פלישתים. מה זה ויחל? הפלישתים היו מאוד מציקים ליהודים, ואז הקדוש ברוך הוא שלח להם מושיע. אמר רבי חמה ורבי חנינה, וחלה שבועתו של אבימלך שנאמר אם תשקור לי ולנילני ולנכדי. אבימלך קרד ברית, הוא היה מלך פלישתים. הוא קרד ברית עם אברהם אבינו, שלא יציקו אחד לשני. היהודים לא יציקו לפלישתים, והפלישתים לא יציקו ליהודים. כיוון שכאן התחילו הפלישתים להציג בתקופת שמשון, אז הוחלה השבועה. אז השבועה הקרה, ואז הקדוש ברוך הוא שלח את שמשון. עוד כתוב, ויגדל הנער ויברכהו השם. עכשיו לא כתוב בתנך, במה ברך אותו בורא עולם. שואלת הגמרא, במה ברכו? אמר רב יהודה, אמר רב, שברכו בעמתו. הברית של שמשון, מקום הברית שלו, האיבר שלו, עמתו כבני אדם, רגיל, וזרעו כנחל שוטף. זאת אומרת, רש"י אומר, למה שנתאווה, נתברך. כמה שהיה לו את האהבה כזאת, ללכת עם האנשים האלה, אז הקדוש ברוך הוא נתן לו את הברכה הזאת. ויקרא שמשון אל השם, ויאמר, השם אלוקים, זוכרני נא וחזקני נא, אך הפעם הזה, והנקמה נקם אחת משתי עיניי מפלישתים. זאת אומרת, זוכרני נא, אומרים, הפרשים נא, זה ראשי תיבות, נדב אביהו. זוכרני נא וחזקני נא. שמשון הגיבור, רבנו הרי אומר, בהקדמה למדלת בשאר הגלגולים, כי מתומני הוא היה גלגול של נדב. רבי שמשון אסטרופוליה הביא עוד מהמקובלים, שהוא היה גלגול של נדב ואביהו. אצל בלעם הרשע כתוב, הילך שפי, שהיה צולע ברגל אחת. ואילו אצל שמשון הגיבור כתוב שפיפון על הדרך. שפיפון הכוונה משמע כפול. זאת אומרת שהיה נכה בשתי רגליו, וידוע שנדב ואביהו הם בחינת הרגליים, הם רומזים לרגליים של מעשה המרכבה. כמו שכתוב בזוהר הקדוש, תרי פלגי דגופה, הרגליים משתי חצי הגוף דלא יתנסיבו, נדב ואביהו. לכן התיקון הזה היה נכה בשתי רגליו. איך כוח כזה ונכה בשתי רגליו? זה היה על טבעי, זה היה כוח על טבעי. זה משהו באמת לא רגיל. אז גם כן כאן יש את הרמז הזה שאמר זוכרני נא וחזקני נא. נא זה ראשי תיבות, נדב אביהו. שהוא היה גלגול של נדב ואביהו. והיא נקמה נקם אחת משתי עיניים מפלישתים. זאת אומרת, שמשון הגיבור, הרי עקרו לו את שתי העיניים, אז הוא רצה ששכר אחד, שכר על עין אחת שעקרו לו, שמור, ישמר לו לעולם הבא, ועל שכר של עין אחת, הוא יוכל לעשות בזה שפטים בפלישתים בעולם הזה. והיה פה חידוש, כי בדרך כלל, הקדוש ברוך הוא לא משלם על דברים כאלה, אי אפשר אדם יכול לקחת ולעשות עסקה כזאת, היא לקבל שכר בעבור דבר בעולם הזה. זה כמו שאחד בא לחפץ חיים וביקש שחפץ חיים יגזור שעל שכר של יום אחד שהוא יניח תפילין אותו יהודי, הוא יקבל פרנסה בעולם הזה. הוא מוכן לוותר על שכר של יום אחד הנחת תפילין ששמור לו לעולם הבא. מה יש? כל החיים הוא מניח תפילין. יום אחד הוא רוצה במקום השכר הזה לעולם הבא, הוא רוצה לקבל בעולם הזה. אמר לו החפץ חיים, אין עודף על יום אחד תפילין, זה אין עודף. זה כמו בן אדם בא לקנות מסטיק ב-10 אגורות בשטר של $1,000. מי יפרוט לו דבר כזה? יגידו לו, לך תקנה שמה. מה אני יפרוט לך 10 אגורות? אז תפילין זה כמו שטר של $1,000, נגיד, ודאי הרבה יותר. והוא רוצה לקבל בעולם הזה פרנסה של 10 אגורות, זה שווה ביחס לעולם הבא. אז פה יש חידוש, ששמשון לוקח עין אחת מה שתמונו לעולם הבא, ובכל זאת, הקדוש ברוך הוא הסכים לעשות את זה בעולם הזה. אומרת הגמרא, מה הוא אמר שמשון? אמר הרב, אמר רב יהודה מה רב? אמר שמשון לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, זכור לי 22 שנה ששפטתי את ישראל, ולא אמרתי לאחד מהם, העבר לי מקל ממקום למקום. זאת אומרת, שמשון לא לקח טובה מאף אדם, כיוון שהוא היה שופט את ישראל, אז שלא חס ושלום יוציאו עליו, לאז, שנניח באו שתי אנשים שיש להם דין תורה, ויצא אחד זכאי, יגיד, בגלל זה הוא הוציא אותו זכאי, פעם אחת הוא העביר לו את הדברים, לעולם לא נהנה מאף אדם שמשון, כדי שלא יגיע למידה הזו, וזה מראה על מעלה מאוד גבוהה, שהוא לא נהנה מאף אדם אפילו כהוא זה. וילך שמשון, וילכוד 300 שואלים, שם המסופר שהוא לקח 300 שואלים, קשר להם את הזנבות, והצית אותם, ואז שרף להם את התבורות לפלישתים. אומרת הגמרא, למה דווקא שואלים? מה ישנה שואלים? שואלים קטניים מחבלים קרמים. למה דווקא שואלים? אמר רבי עיבו בר נקדה, אמר רבי חייא בר אבא, אמר שמשון, יבוא מי שחוזר לאחוריו, ויפרע מפלישתים שחזרו משבועתם. הוא שאל אותם חידה, מה אמר להם? מהאוכל יצא מאכל, מהעז יצא מתוק. ואז הם באו לחברה שלו, פלסטינית הזאת, תפסו אותה מהגרון, אמרו לה, אם את לא תגלי לנו, אנחנו נשרוף אותך בבית אביך. שכנעה אותו, גילה לה, אמר לה, ואל תגלי לאף אחד, אה? ואתה יודע מה זה? איך יכול להיות שאתה תגיד לי אישה לא לגלות סוד והיא לא תגלה? הרי זה היה הנס הכי גדול בפורים. אין אסתר מגדת מולדתה. שאישה לא מגלה, זה הנס הכי גדול. זה הנס פורים. אומרים, נס הכי גדול זה שאישה לא מגלה. שאישה לא מדברת, זה נס. אין אסתר מגדת מולדתה. אז הוא הלך גילה לה, הלכה גילתה לה, אמרו לו, כן, מה יותר עז מאריה? ויותר מתוק מדבש, הביאו לו כמנה, אנחנו פתרנו לך את זה בקלות. אמר להם, אולי חרשתם בעגלתי, לא מצאתם חידתי. הלכתם לעגלה, לפרה הזאת הלכתם, לקחתם את החידה ממנה. מה הוא עשה? הוא שרף להם, הצית להם את הזנבות, ושרף להם כל השדות. אז לכן, אם אתה גמר שואל שאתה מרביץ לו, תמיד הוא חוזר חזרה. מסתכל חזרה, חוזר. אז לכן הביא להם שואלים, לרמוז להם שהם גם כן הם חוזרים בדברים שלהם. תניא, רבי שמעון החסיד אומר, דורש, בין כתפיו של שמשון 60 אמה היה. הרוחב של הכתפיים שלו 60 אמה. אמה, לפי הפשט, זה 48 סנטימטר. כמעט חצי מטר. אז כמה זה? 30 מטר הרוחב של הכתפיים שלו. כמעט 30 מטר. זאת אומרת, אם אתה מחשב רוחב של כתפיים 30 מטר, אז הגובה שלו כמה צריך להיות? 100 מטר לפחות, יותר. הגובה של הגוף, כדי שיהיה לו שיווי משקל, הוא צריך להיות פי 3 מהרוחב של הכתפיים. נכון? רק רוחב של כתפיים, בלי לפתוח ידיים. לפחות פי 3. אז אם הרוחב של הכתפיים 30 מטר, זה היה צריך 90 מטר, אם לא יותר. כן, אבל הוא דורש. יש פה עומק מאוד אדיר בהדרשה הזאת. אבל על הפשט הוא דורש פסוק, שהיה לו רוחב 30 אמה. 90 אמה זה רומז לבב קצוות. שמשון עושות זה שהוא כולל לבב קצוות. אבל על הפשט היה לו 30 מטר רוחב כתפיים. שנאמר, הוא דורש פסוק, כתוב, וישכב שמשון עד חצי הלילה, הלך לישון לפני חצות, ויקום בחצי הלילה, ויקום בחצות, הוא אומר תיקון חצות, ויחוז בדלתות שער העיר, ובשתי המזוזות, ויסעם עם הבריח, וישם על כתפיו, לקח באמצע הלילה שהם יושנים, בא לשערי עזה, הייתה מוקפת חומה עזה, עקר את שתי השערים, שם אותם על הכתפיים, ואת הגמרא בגמירי קבלה בידינו, דהן דלתות עזה פחותות מ-60 אמה, הדלתות, הדלתות של עזה 30 מטר, אז לקח אותם על כתפיו, את הדלתות האלה, משמע מכאן שהכתפיים שלו 30 מטר. עוד כתוב, והיא תוכן בבית האסורים. שמו אותו בבית הסוהר, שמו אותו תוכן שם. אמר רבי יוחנן, אין תחינה אלא לשון עבירה. עבירה הכוונה עריות. לכן הוא אומר, תתחן לאחר אשתו, ועליה יחירון אחרים. מלמד שכל אחד ואחד הביא לו את אשתו לבית האסורים כדי שתתעבר ממנו. עד כדי כך, מפני שהם חשבו שהכוח של שמשון זה כוח הרגיל. אז הם אמרו, כל אחד יביא את אשתו לשם, ויצא להם בן גיבור כמו. אבל הם לא הבינו שזה בגלל שצלחה עליו רוח השם, זה היה כוח על טבעי, זה לא היה מכוח שלו. אדרבה, הגמרא דורשת שהוא היה נכה בשתי רגליים. אז זה היה כוח על טבעי, אבל זה הם לא הבינו. תתחן לאחר אשתי. זה כמו שאומרים, הערבים הם העם הכי טיפש. 75% מהם אנאלפביטים. זה לפי מה שמגלים. זה לפי מה שלא מגלים יותר כנראה. אז הם לא הבינו את זה, מה נעשה? אומרת הגמרא, אמר רב פפא, למה שמשון נכשל בדבר כזה לעשות עבירות עם כל כך הרבה גויות? אמנם זה היה בעל כורחו, אבל למה הוא נענש בדבר כזה? היינו דאמרי אינשה. זהו שאומרים העולם, כמד שתה חמרה, חמרה. לפני מי שרגיל לשתות יין, מביאים לו יין, יודעים מה הוא אוהב, אז מביאים לו יין. כמה רפיקה גרידיה דובלה. לפני החקלאי שכל הזמן אוכל ירקות, אז כל הזמן מביאים לו פטרוזיליה. יודעים שהוא אוהב פטרוזיליה, מביאים לו פטרוזיליה. אז גם שמשון, כיוון שהוא היה אוהב נשים, חוץ מכבודו, אז לכן הביאו לו הרבה נשים, כיוון משמיים גלגלו את העניין הזה. ככה דורשת הגמרא. אמר רבי יוחנן, כל המזנה, אשתו מזננת עליו. זאת אומרת, הנשמה מרגישה, ואז משמיים מגלגלים את זה להעניש אותו. אז אם הוא חס ושלום נואף, גם אשתו הולכת מאחורי הגב שלו. שנאמר, איוב אומר, אם נפתה ליבי על אישה, ועל פתח ראי ערבתי, זאת אומרת, הכתוב מדבר באשת איש, וכתיב, ואז הוא אומר, תתחן לאחר אשתי ועליה יחירון אחרים. הוא מקלל את עצמו, אומר, אם חס ושלום הלכתי לרמוז ולהתחיל עם אישה נשואה, גם שאשתי תעשה לאותו דבר. מכאן עומדים את זה. והיינו דאמרים שזהו שאומרים מהעולם, אי הוא בקרה ואיתתה בבוצינה. קרה ובוצינה זה שתי סוגים של דלעת, רשי אומר. אלא מה? קרה זה דלעת גדולה ובוצינה זה דלעת יותר קטנה. אז אי הוא בקרה, אז אם הוא בדלעת, גם אם בדלעת. זאת אומרת, אם הוא חס שלום עושה עבירות, גם היא תעשה. אמר רבי יוחנן, שמשון דן את ישראל כאביהם שבשמיים. שנאמר, כוונה דן אותם משפט צדק. דן ידין עמו, כאחד שבטי ישראל. אז דן מי זה? זה שמשון, שהוא בא משבט דן. דן ידין עמו, כאחד שבטי ישראל. כבורא עולם שהוא אחד, השתבח שמו. ואמר רבי יוחנן, שמשון, על שמו של הקדוש ברוך הוא נקרא. שנאמר, כי שמש הוא מגן השם אלוקים. משמע שהקדוש ברוך הוא נקרא שמש, שזה לשון מגן ומחסה. אז כמו שאמרנו שיעור שעבר, שמשון זה שמש קטנה. כמו איש אישון. שמש, שמשון. אז כמו אם הקדוש ברוך הוא נקרא שמש, אז שמשון הוא על שם הקדוש ברוך הוא נקרא. אומרת הגמרא, אם אתה אומר שכן, שעל שם הקדוש ברוך הוא נקרא, זאת אומרת ששמו של הקדוש ברוך הוא זה שמש, אלא מעתה לא ימחק. אז נאמר שאם אדם כתב שמש על דף או על קלף, אסור למחוק. כי אולי זה קדוש, אתה אומר שזה השם של הקדוש ברוך הוא. הגמרא אומרת שם של בורא עולם, אסור למחוק. לא תעשון כן לשם אלוהיכם. יש משנה במסכת שבועות דף למד ה. המשנה מביאה שמה שבעה שמות שאינם נמחקים. שם הוויה, שם אדנות, שם אל, שם שדי כיוצא בזה. שם אלוקים, שבעה שמות המשנה מביאה שלא מוחקים. אז גם שמש, אם אתה אומר שזה שמו של בורא עולם, גם לא נמחק. את הגמרא, לא. את הגמרא, אלא מעין שמו של הקדוש ברוך הוא. זה מעין שמו של הקדוש ברוך הוא. מה הקדוש ברוך הוא מגן על כל העולם כולו? שמש מלשון רשי אומר שמשה, שמגינה. אז מה הוא מגן על כל העולם כולו? אף שמשון הגן בדורו על ישראל. היו מפחדים ממנו מאוד. התנך אומר שם אחרי שנפטר, פחדו ממנו 40 שנה פחדו ממנו, מעם ישראל.
20 שנה, מה
שפט? 20 שנה ו-20, כמה שנים שפט, כן. ואמר רבי יוחנן, בלעם חיגר ברגלו אחת היה. בלעם היה צולע על רגל אחת. ביטוח לאומי, שנאמר וילך שפי. היה הולך צולע. שמשון חיגר בשתי רגליו היה. אני יותר מביטוח לאומי. שנאמר שפיפון על יורה, פעמיים שפי. אז הנה. השתבח שמו. נפלא. אז זה מה שאמרנו, שהוא בא לתקן את העניין של אבון נדב ואביהו, לכן רמזו לזה ועשו אותו נכה בשתי רגליים. אז איפה הכוח הזה? זה כוח על טבעי. איך אדם נכה בשתי רגליים יכול לפרק 1,000 פלישתים עם לחי של חמור? זה משהו לא יאומן. וזה אומר שזה היה כוח על טבעי, זה בגלל שהשכינה צלחה על ראשו. תנו רבנה, 5 נבראו מעין דוגמה של מעלה. זאת אומרת, הם השתבחו, הם השתבחו בדבר הזה שחנן אותם אלוקים ליופי על כל שאר האומה. היה להם בדבר הזה שהם השתבחו בו מעלה מסוימת, שכולם ראו שזה משהו מיוחד. מה? כולם לקו בהם אבל, כיוון שהתגאו באותו דבר, אז הקדוש ברוך הוא דווקא בדבר הזה הפיל אותם. שמשון בכוחו, שמשון התגאה בכוחו, אז בכוח הזה הקדוש ברוך הוא הפיל אותו, לקח לו את הכוח. שדילה גילחה לו את השערות. שאול בצווארו, היה לו צוואר מאוד יפה מיוחד כזה, אז על הצוואר הזה הוא הפיל את עצמו. רש"י אומר איפה אדם, מאיפה הוא שמים חרב בדרך כלל על הצוואר. שכתוב ששאול הפיל את עצמו על החרב, זה היה במקום הצוואר. אבשלום בשערו, אבשלום נתגאה בשערו, בסופו של דבר נתלה בסבך האלה, ודקרו אותו למוות. צדקיהו בעיניו, והיה לו עיניים מאוד מיוחדות ויפות, כידוע שבאו הרשעים האלה נבוכדנצר והשותפיו, ועקרו לו את שתי העיניים. עשה ברגליו, עשה המלך, הוא היה צדיק, שהוא ביאר את כל העבודה זרה מארץ ישראל, כמו שכתוב בתנך, וגם בחולין דף ו, הגמרא דורשת אותו לשבח, אבל בסוף ימיו הוא חלה ברגליו, הגמרא תדבר על זה לכמה. שמשון בכוחו דכתיב, כתוב, היה שר כוחו מעליו, אתה רואה שבמה שחנן אותו אלוקים, כיוון שהוא השתמש בזה יותר מדי, לקח לו את זה בורא עולם. שאול בצווארו דכתיב, ויקח שאול את החרב, ויפול עליה. רש"י אומר, איפה הוא ייפול עליה? במקום שהורגים, דהיינו בצוואר. שאול פחד שהפלישתים יענו אותו והוא יצא מדעתו. לכן הוא ביקש מהנושא כלים שלו שימית אותו, וכמו שכתוב בתנך, שהוא פחד להמית את משיח השם. לכן הוא לא רצה, סירב פקודה, שאול לקח את החרב ונפל עליה והתאבד, כמו שאומרים. אז ידוע שמכאן למדו חכמים, מרן פסק את זה ביורד דעה סימן שינממהי, שאם אדם יודע שיעבירו אותו על דעתו והוא יצא מדעתו, מותר לו לשלוח יד בנפשו. אם אדם יודע שהולכים לקחת אותו בשבי ולענות אותו עינויים קשים, מותר לו לשלוח יד בנפשו. לומדים את זה משאול. כן, גם הוא, אבל יותר הוא פחד שיעבירו אותו על דעתו, יעשו לו, יענו אותו כל כך קשה, עד כדי כך. וידוע שאלה שנפלו בשבי, חלק עינו אותם למוות. יש הרבה מעשיות לא מרחוק, גם כן במלחמות ישראל, שלקחו שבויים, טייסים, כל מיני אנשים כאלה. אנשים שעינו אותם עינויים כל כך קשים, עד שמתו מהעינויים. דברים נוראים זה. אבשלום בשערו, תכתיב, יחזק ראשו באלה. אז ראינו שהיה לו שיער מאוד יפה, בשיער הזה נתפס לו בתוך העץ, נאחז באלה ונתלה באוויר, ומה שהיה היה. צדקיהו בעיניו, דכתיב את עיני צדקיהו עיוור. אז רואים שגם כן העיניים שלו גם כן לקה בהם. עשה ברגליו, דכתיב, רק לעת זקנתו חלה את רגליו. ככה כתוב, עשה, כתוב בתנך שהוא היה צדיק, הוא היה מלך ישראל, היה צדיק, הוא ביער את כל העבודה זרה מארץ ישראל, אבל בתקופת, בסוף חייו, הוא חלה מחלה קשה ברגליים שאין לה תרופה. אומרת הגמרא, ואמר רב יהודה, אמר רב, מה זה המחלה הזאת? שהחזו פוטגרה. פוטגרה זה מחלה כזאת שהוא מרגיש כל הזמן דקירות מאוד כואבות ברגליים, ואין על זה תרופה. כתוב בטובי הרופא, זה נקרא כלימת הרופאים. זאת אומרת, הרופאים מתביישים להודות שאין על המחלה הזו, אין לזה תרופה. יש בכף החיים, יורד יסימן קופטת זין, כותב שכמה הסיבות באים על הדבר הזה, כגון למשל אדם שנועל הרבה זמן נעליים שקטנות עליו. נניח שהוא מידה 42, ולובש מידה 40. זה יכול להביא לו מחלה כזאת. אז או שהוא יושן על מיטה שהיא קטנה עליו, כוונה, נניח שהוא 1.80 מטר, דוגמה, הוא יושן על מיטה 1.70 מטר, 1.60 מטר, המיטה צרה, קצרה. זה גם יכול להביא אותו למחלה הזאת, שכל הזמן הרגליים שלו מקופלות. זה גם דבר לא בריא. אז יש כמה סיבות לזה. הוא, למה הוא קיבל את המחלה הזאת עשה? הוא היה צדיק. הגמרא שואלת תכף. אומרת הגמרא, מה זה? מה זה המחלה הזאת? אמר למור זוטרה, ברד רב נחמן, רב נחמן, איך ידע מפתגרה? איך זה דומה? אמר למחת בבשר החי. כמחת בבשר החי. אתה יודע איזה כאבים זה? מה זה מחת בבשר החי? יש בשר רגיל של בן אדם, ויש בן אדם שהיה לו פצע ונהיה לו צלקת. אם אתה דוקר אותו בבשר הרגיל או בצלקת, איפה יותר כואב? בטח, זה כאבים נוראים בצלקת. זה נקרא בשר חי. זה כאבים נוראים. תאר לך, אדם כל הזמן יש לו תקירות כאלה ברגליים. מה זה? זה לא יאומן. אז זה מה שהיה לו, לעשה המלך. כמחת בבשר החי. מנה ידע, מאיפה הוא יודע הרב שזה נקרא פתגרה? מאיפה הוא יודע? אומרת הגמרא, כמה תירוצים. כדי אמרה, יש אומרים, מחשבה חייש בה. יש אומרים שהרב בעצמו הייתה לו את המחלה הזאת, ברמינן, את הפתגרה. ולכן הוא ידע בדיוק מה זה. ועיקה דאמרה, יש אומרים שהוא שמע את זה מהרב שלו. הרב שלו גילה לו, מרבי שמי עלי. ועיקה דאמרה, סוד השם ליראיו ובריתו להודיעם. זאת אומרת, רב נחמן זכה לגילוי אליהו הנביא, נראה שגילה לו אליהו הנביא, הוא איזה צדיק, בא אליו מהעולם העליון, והיה לו מלמד אותו כל מיני סודות שלא כתובים בתורה, והוא אמר לו שזה המחלה הזאת. דרש רבה, מפני מה נענש המלך עשה? מדוע נענש המלך עשה? הרי כתוב שהוא היה צדיק. למה הוא נענש בפת גירה? שזו מחלה נוראה שאין לה תרופה. מפני שעשה אנגריה בתלמידי חכמים. כיוון שלקח אותם לעבודות המלך, שנאמר והמלך עשה ישמיע את כל יהודה. אין נקי. מהי אין נקי? אמר רב יהודה, אמר רב, אפילו חתן מחדרו וחלה מחופתה, שכתוב עליהם, נקי יהיה לביתו שנה אחת ושימח את אשתו אשר לקח. אז לרשו חזן, מה זה אין נקי? אפילו חתן, רק התחתן, יצא מהאולם, בוא מהר לעבודות המלך. מה היה? היה שם מחלוקת מאוד גדולה בין מלכות יהודה למלכות ישראל, ומלך ישראל רצה לבנות כזאת חומה לבצר את יהודה. ראה את זה עשה המלך, הלך קראת ברית עם מואב, עשה איתם ברית, אמר להם תבואו, תלחמו איתי, אני אתן לכם מתנות, אנחנו נעשה ככה וככה, עשו תוכניות, והלכו וניצחו אותם במלחמה, ואז כדי שלא יחזרו ויבנו את החומה הזאת, את הגדר הביטחונית, אז מיד לקח את כל האנשים שבטריטוריה של מלכות יהודה, לפרק את כל החומה הזאת שבנו. אז אמר עשה, בדבר הזה אני לא נותן לאף אחד להישאר בעיר. כולם ילכו לפרק את החומה. כיוון שהוא הוציא גם את התלמידי החכמים לעשות מלאכה כזאת, שזו מלאכה שהיא לא רואה לפי כבודם של חכמים, והוא השתמש בכבוד התורה, אז הקדוש ברוך הוא העניש אותו בעונש כזה קשה של רגליים. וזה דורשים אחרונים, יש חידוש נפלא באחרונים בעניין הזה, כתוב גם בתולות חכמי ירושלים חלק ב', זה מובא גם כן באחד המקומות בשאלות תשובות ציצי אליעזר, כתוב שם בתורה, לא דרש רק בסוף ימיו, לא דרש את השם על המחלה הזאת, כתוב בתנך, לא דרש את השם כי אם ברופאים. ככה כתוב. אז אמרו המפרשים, מה פירוש לא דרש את השם כי אם ברופאים? זאת אומרת, לפי הפשט הוא לא התפלל לבורא עולם, לא ביקש שיתפללו אב חכמים, רק ניסה כל הזמן ללכת לרופאים ולמנתחים. אז הם אומרים, הרי כתוב בכמה מקומות בתלמוד, שכמו למשל בבבא קמא דף מ"א כתוב, וזה בכמה מקומות מופיע, ששמעון האמסוני היה דורש כל אתין שבתורה. כל מקום שהיה כתוב את, היה יודע איפה, מה בא לרבות התורה במילת את. עד שהגיע לעת השם אלוהיך תירא, לא ידע מה להשוות ליראת המקום. מה אני כבר יכול להשוות שצריך לירא ממנו כמו שצריך לירא מבורא עולם? כי הגמרא עומד במסכת סוכה דף מ"ה, כל המשתף שם שמיים ודבר אחר נעקר מן העולם, בר מינה, זה כופר, כמו הנוצרים, יימח שמם, שהם מייחסים כוח אלוהי לצלוב שלהם, יימח שמם וזכרו. אז לכן הם נקראים כופרים. אז אסור לייחס כוח שהוא שווה לכוח שבור עולם, אז הוא פחד. את השם אלוהיך תראה, מה זה בא לרבות מילת עת? עד שבא רבי עקיבא ולימד. הוא היה דורש, שמעון האמסוני ואמר לנחמיה האמסוני, דרש. רבי עקיבא אמר, זה לימוד גמור, ולימד. את השם אלוהיך תראה לרבות תלמידי חכמים. רש"י אומר, מורה רבך כמורה שמיים. זה משנה באבות, שצריך לירא מרבו כמו שהוא ירא מבורא עולם. על זה אומרים המפרשים, עשה, לא דרש את השם כי אם ברופאים. הוא לא דרש את השם אלוהיך תירא. הוא לא דרש מילת את כי אם ברופאים. כיוון שלא דרש את השם, לכן נענש. הוא לא היה לו את הדרשה הזאת. לא דרש את השם אלוהיך תירא לרבות תלמידי החכמים. הלך להשתמש בתלמידי החכמים, וחס ושלום, כמעט איבד את עולמו. הקדוש ברוך הוא ריחם עליו, הביא לו את המכה בעולם הזה, במחלה הנוראה הזאת. אז כנראה שזה היה כפרתו. זה מה שכתוב בפרשת כי תשא, לקמן, בפרשת בשבת, בעזרת השם, כתוב, כל העושה במלאכה, ונחרטה הנפש ההיא, נכון? מחללי עמות יומת, שמרתנים את השבת, כי קודשי. כל העושה במלאכה, מחללי עמות יומת, כל העושה במלאכה, ונחרטה הנפש ההיא מישראל. אז ידוע, בזוהר כתוב, כמה מקומות, פרשת שלח לך, שתלמיד חכם יקרא שבת. תלמיד חכם יקרא שבת, אז רואים דרך רמז, ושמרתם את השבת, כי קודשי, תלמיד חכם, אסור, כל העושה בו מלאכה, מות יומת, חלליה, נחרטה, נפש ההיא מישראל, חס ושלום, מבזה את כבוד התורה, צריך להיזהר, לא לעשות מלאכות, לא להשתמש בתלמיד חכם, כמו שאומרת הגמרא מגילה כ"ח, על זה נאמר, להשתמש בתגע חלף, חס ושלום, אז זה הרמז. עוד אומרת הגמרא, כתוב בשמשון, וירד שמשון תמנתה. זאת אומרת, מהפשט של הפסוק משמע שאם שמשון הוא צריך לרד תמנתה, זאת אומרת שתמנה הייתה נמצאת במקום נמוך. וירד תמנתה. אבל מצד שני כתוב פרשת וישב בבראשית, חומש בראשית, וכתיב הנה חמיך עולה תמנתה. אמרו לתמר, כלת יהודה, יהודה בן יעקב, היה חמיה. אמרו לה, הנה חמיך עולה תמנתה. משמע שתמנה נמצאת בעלייה. אז איפה היא? בירידה או בעלייה? אמר רבי אלעזר, שמשון שנתגנה בה, כתיב בירידה. לכן הוציאו את זה בלשון של ירידה, כביכול ירד ברוחנית. יהודה שנתעלה בה, כתיב בעלייה. אבל זאת התמנע, והיא לא נמצאת עלייה או ירידה, היא נמצאת במישור. אבל זה דרשה שזה לא כפשטו ירידה או עלייה, זה עניין רוחני. רב שמואל בר נחמני אמר, תרתי תמנע תבו. יש שתי מקומות שקוראים להם תמנע. חדה בירידה, חדה בעלייה, אחת נמצאת בהר, אחת נמצאת בעמק. אז אצל שמשון הוא ירד לתמנה שנמצאת בעמק. כתוב, וירד שמשון תמנתה. אצל יהודה זה היה תמנה אחרת שנמצאת בעלייה. הוא אומר את הגמרא עוד תירוץ. רב פפא אמר, חדה תמנת הווי. זה אותו מקום. אלא מה? דעתם מהגיסה ירידה, דעתם מהגיסה עלייה. כגון ורדיניה ובבר ובשוקת דנר, שהם נמצאים באמצע ההר. אם אתה בא מלמעלה זה ירידה.
כמו חיפה.
כמו חיפה. בדיוק, נפלא. אם אתה בא מלמעלה זה ירידה, אתה בא מתל אביב, עלייה.
אבל אם נגיש את זה לירדה להרים, כאמרה,
כן.
אז אומרים לכי יורדים להרים.
ראיתי שבאתי פתעה.
כן, אז ירדה להרים לעיני העדה, לצדק. אז גם פה נגדג עם צד הרוחני.
כן, ירידה לשם. רוחנית, נכון. נכון מאוד. עוד כתוב על כמעט שהגמרא הזכירה את יהודה ומעשה תמר, מה מדברת קצת על העניין הזה. ותשב בפתח עיניים. כתוב שתמר ישבה בפתח עיניים. אמר רבי אלכסנדרי, מלמד שהלכה וישבה לה בפתחו של אברהם אבינו, מקום שכל העיניים מצפות לראותה. זאת אומרת, העניין הזה הוא לא כפשטו, זאת אומרת, אין מקום כזה שנקרא פתח עיניים, אז חז"ל דורשים אותו. שזה היה פתחו של אברהם אבינו, מקום שכל עיניים מצפות לראותה. זאת אומרת, כיוון שזה היה מקום שאברהם אבינו יושב שם, הוא היה תקע את אוהלו שם אברהם אבינו. אז כולם, כל מי שבא, כולם יודעים, אתה יודע, שמוע עוברת מפה לאוזן, איפה זה המקום שאברהם אבינו ישב? זה מקום מקודש, אז היו רוצים ללכת לשם, קצת לקחת עכשיו ולקרוא תהילים קצת. אז אומרים, איפה זה המקום הזה? אז ככה בטוח, גם יהודה יבוא שם, ייקח איזה ברכה, ידליק שם איזה נר. אז היא ישבה שם, בטוח יהודה יבוא לשם, בטוח הנכד יבוא ויגיע לשם המקום הזה. לכן היא ישבה שם דווקא. רבי חנין אמר, מקום הוא ששמו עיניים. הוא דורש לפי הפשט. אם כתוב שבתי שבפתח עיניים, בא אומר, מסכת שבת, דף סמך ג', שאין מקרא יוצא מידי פשוטו. אז כתוב שישבה בפתח עיניים, אז זה הפשט שזה הפתח עיניים. לכן הוא אומר, תפוח והעינם, במקומות שדרכו עם ישראל בכיבוש יהושע בן נון את ארץ ישראל, אחד מהמקומות זה עינם. אז ייתכן שזה דומה לפתח עיניים. רבי שמואל בר נחמני אמר שנתנה עיניים לדבריה כשטבע אותה. מה זה נתנה עיניים לדבריה? הכוונה, היא הייתה נותנת פתח והיתר לעצמה, מצא איזה היתר כביכול לעשות איתו את העניין הזה שאין בזה, אין בזה עבירה. אמר לה יהודה, יהודה הוא לא סתם בא על, 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 על תמר כביכול על דעת שהיא אישה פנויה. שאל אותה קודם כל שמן אוכריתת, אולי את גויה, כיוון שהוא היה כבר מתכוון להיכנס לכלל ישראל, הרי יש מחלוקת בראשונים, מאימתי נכנסו העם היהודי רשמית להיות ישראל. אז יש רבותינו הספרדים, הרמב"ן, רשב"א, והפליא לעשות הרב פרשת דרכים, כתבו שזה מתקופת אברהם אבינו שעשה ברית מילה. מאותו תקופה נכנסו לכלל ישראל, אז יהודה היה כבר כלל ישראל, אז אסור לו לבוא על הגויה. אמר לה שמן אוכריתת, אמרה לגיורת אני. זה עשתה מבטא כזה, גיורת. שהוא יחשוב באמת שהיא גיורת, אה?
אמריקאית.
כן, אמריקאית, אז יש לה בעיות במבטא. עבדה עליו, אמרה לו גיורת. שמש את איש, אולי את אשת איש, שמש את אישת? אמרה לפנויאני. כיוון שהיא גיורת, אז הוא אסור באשת איש, אבל אם היא הייתה גויה נשואה, אין אישות ביחס ליהודי, אם יהודי בא על גויה, נשואה. הכוונה היא נשואה לגוי. אז הוא לא חייב משום אשת איש, אבל הוא חייב על גויה, בר מינן. אבל איש, היא אמרה לו שהיא גיורת, זה כבר נכנסה לכל ישראל. אמר לה שמאשת אישת, אשת אישת, אמרה לפנויה אני, פנויה. שמא קיבל בך אביך קידושין, אז אולי את מקודשת למישהו? אמרה לה יתומה אני, אין לה אבא, אז אין בעיה. אמר לה שמתם מעט, אמרה לתאורה אני, היום הייתי במקווה. ואז לקח אותה. טוב, נמשיך שבוע הבא, נגיד משהו על הפרשה, בעזרת השם יתברך, ששבוע השם הבא הפרשה תצווה, כתוב בארון, שצריך לעשות פעמונים למעיל, למה ונשמע קולו בבואו אל הקודש, וכו', לפני השם הוא בסתו ולא ימות. עכשיו לפי הפשט, ונשמע קולו בבואו, ולא ימות, על מי זה נאמר ולא ימות? על הכהן, על הארון שנכנס. אבל אפשר לדרוש אחרת בעזרת השם. הרי ידוע, למשל מצינו, שהכתוב אומר, שלמה המלך אומר, הרב השלום, אומר, הוא צדקה תציל ממוות. עכשיו השאלה, מה התכוון שלמה המלך, שאומר, הוא צדקה תציל ממוות, את מי היא מצילה ממוות? איזה שנותן צדקה או זה שמקבל? לפי הפשט, זה שמקבל, לפעמים העני הוא כמעט מת ברעב, נתת לו צדקה, עשית תחיית מתים. כל המקיים נפש אחת מישראל, כאילו קיים עולם מלא, סנהדרין למד חטא. אז אומרת הגמרא, הוא צדקה תציל ממוות, לפי הפשט זה כמו שאמרנו, שזה העני, הוא ניצל ממוות. אבל הגמרא דורשת, מסכת שבת דפקוף נון וב, על ביתו של רבי עקיבא, שפעם אחת רבי עקיבא עבר ברחוב, ראו אותו אחוזים בכוכבים, אלה אתה יודע שכל הזמן, כל הזמן שמסתכלים,
שמואל שראו את היהודי הזה עובר, אתה יהיה בטוח שהוא ימות.
כן, גם, וגם עם רבי עקיבא.
כן,
אז רבי עקיבא עבר, ראה אותם אלה שכל היום מסתכלים בכוכבים, משחקים שש בש, אלה עם החרוזים. שמזיזים ככה את החרוזים. אמרו לו, אתה יודע, כבוד הרב, אנחנו רואים בכוכבים שביום שכבודו עושה חתונה לבת, ביום הזה הבת הזאת, בר מינן, הולכת לעולמה. אמר רבי עקיבא, טוב, נחיה ונראה, מה אפשר לעשות? ככה הם רואים בכוכבים, אין מזל ישראל, יש מזל, יש מחלוקת בגמרא, שמה. אז מספר את הגמרא שהוא עשה לחתונה כמו שצריך, באמת, עשה לחתונה, רבי עקיבא, חתונה מפוארת, ויהו הנביא בא והתחפש, יהו הנביא בא, התחפש לעני, התחפש לעני, והיא עזבה את הכל, לקחה את המנה המפוארת שבחתונה נתנה לו, והפריע להסיקה שבראש של התסרוקת, שמה אותו בחור של הקיר, ושמה את זה בשתי העיניים של הנחש, הסיקה נתקעה בעיניים של הנחש, הרגה אותו. כשהיא באה להוציא את הסיקה, אז כולם ראו שתקוע בסיקה הנחש, ואז הבין רבי עקיבא שהנחש הזה צריך להקיש אותה, וצריך למות באותו לילה. דרש, יצא רבי עקיבא ודרש, ותקעת את זה ממוות. זאת אומרת, היא מצילה ממוות את הנותן. לפעמים בן אדם נותן צדקה, והוא מחזיק טובה לעצמו, חושב שהוא הציל את העני, אבל בעצם, יותר ממה שהעשיר עושה עם העני, העני עושה עם העשיר. אז גם פה יש גמרא, במסכת נידה, גמרא אומרת שאחד מהדברים שהקדוש ברוך הוא שונא, זה שאדם נכנס לביתו בלי לדפוק בדלת. מיד הוא נכנס, פותח נכנס. אז רש"י אומר, לפעמים עושים בבית דבר צנוע, או למשל, אנשי הבית יכולים להיבהל, והבהלה זה דבר מאוד מסוכן, כמו שמסופר בכתובות, ס"ב, על רבי חנינא בן חכינאי. הוא הלך ללמוד תורה 12 שנה, נשא אישה, הלך ללמוד 12 שנה, ושהוא חזר חזרה הביתה, כבר לא הכיר את השבילים של העיר. כבר שינו כבר מעץ, שינו את כל המקומות, כל הדרכים, לא הכיר את הרחובות, לא יודע איך להגיע הביתה. טוב, אז מה הוא יעשה? ישב שם על הנער, חיכה שהיא תבוא אחת מהמשפחה שלו, ויקראו לה בת חכינאי, ואז הוא יעקב אחריה ויגיע הביתה. אז באה הבת שלו, היא הייתה כבר גדולה, כנראה בגיל העשרה. אז היא כנראה גמרו לשאוב מים, או מה שהיו צריכים לעשות שם. אמרו לה, בת חכינאי, בואי נלך הביתה כבר. אז הוא הבין, כנראה זאת הבת שלי. אז אני אעקוב אחריה ואבוא הביתה. עקב אחריה, בא הביתה, איך שבא להיכנס, אשתו בדיוק הייתה עומדת פתח של הבית, הייתה מנפת הקמח. איך שראתה אותו, 12 שנה היא לא ראתה אותו. הוא לא שלח איזה שליח, לא הודיע לה, לא שלח לה איזה SMS שהוא בא. איך שראתה אותו, יצא לה הנשמה ומתה. מתה, מהבעלה. בתגמרה פרח ליבה ומתה. אמר רבי חנינא בן חכינאי, ריבונו של עולם, זו הענייה, 12 שנה הייתה הענייה. זאת הענייה, זה שכרה? עשה לה מי שברך והחיה אותה. אז אומרת התורה, ונשמע קולו בבואו, צריך להשמיע את קולו ולא ימות, זה שבתוך הבית, שלא ימות, לא כל אחד יכול להיות כמו רבי חנינא, שאם חס ושלום אשתו תמות, יעשה לה מי שברך. נכון, יש אדם רוצה שאשתו, בלי לעשות לה מי שברך. תלוי מי. אבל, ונשמע קולו בבואו ולא ימות. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.